של הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם אומר ככה: אמרו הקדמונים שיש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף בריאות וחולי. רפואה זה מדע ישן מאוד, האנושות מתעסקת ברפואה הרבה זמן, חוקרת אדם בריא, אדם חולה, מה עושים, איך מרפאים אותו, זה בסדר. אז אם כן, הקדמונים אמרו שגם הנפש יש לה בריאות וחולי. זה מדע צעיר, המדע של רפואת הגוף זה מדע, לא יודע לספור כמה שנים, איך קראו לו, היפוקרטס, אני יודע מה יש, שהיו יוונים, שהיו רופאים, אבל בריאות הנפש זה מדע צעיר בעולם של בעולם האנושי הכללי. ואצלנו בעם ישראל צריך לומר שזה הכוונה הראשית של תורתנו, לטפל בנפש, אבל לאט לאט נמנה את זה. ועכשיו הרמב"ם אומר, וזה המשפט החשוב שאני רוצה לפתוח בו: ובריאות הנפש הוא, מה זה בריאות הנפש? שהוא תכונותיה, תכונה שתהיה עושה בה לעולם הטובות והמעשים הנעים. וחוליה, חולי הנפש, אותו דבר, שיהיו תכונותיה, תכונה שתעשה בה לעולם את הרעות והנזקים. אז מה יש לנו פה? יש כסף יש תכונה והמעשים שיוצאים ממנה, בסדר? ואני רוצה להאריך הרבה בסוגיה הזאת. כשאדם אומר אני רוצה להיות בעל מידות, למה הוא מתכוון? וזו טעות שהרבה טועים בה ומכוונים את כל המבט לפי המעשים, כאשר המעשים זה התוצאה וצריך לכוון לתכונה שממנה יוצאת התוצאה ולא תמיד בהכרח. ואנחנו נתחיל מיד בדוגמה הכי פשוטה. האדם הוא כעסן, כן, אתם יודעים, קוראים לזה פתיל קצר, כל שנייה מישהו זורק לו איזה מילה, הוא מתעצבן. טוב, אחרי איזה זמן הוא מחליט, מהיום אני מתקן את מידותיי ואני לא כועס. מה זאת אומרת אני לא כועס? אחרי שתי דקות מישהו מעצבן אותו והוא מתפוצץ מכעס, אבל כיוון שהוא החליט שהוא צריך לתקן את מידותיו ולא לכעוס, אז הוא שם יד על הפה ולא מוציא מילה מהפה. האם הוא פתר את הבעיה? לא. האם סליחה, אז נשאל כאן, האם צריך לשבח אותו? בוודאי שצריך לשבח אותו, בוודאי שצריך לשבח אותו, כל הכבוד. אפילו חז"ל אמרו אותו לארץ על בלימה. על מה זה על בלימה? על מי שבולם פיו בשעת מריבה, צריך כוחות גדולים בשביל הדבר הזה. אבל הוא צריך לדעת ש, אני אגיד את זה בחריפות, שהוא לא עשה כלום במידות שלו, במעשים שלו אולי הוא עשה הכל, הוא לא כעס. תראו, צריך קצת לשכלל את זה, כי אם זה בזוגיות אז הוא אומר, לא אמרת אף מילה, אבל כל ההוויה שלך משדרת, אשתו רואה שהוא מעוצבן, אז מה זה עוזר שהוא לא אמר אף מילה? עכשיו בוא נניח אפילו שהוא יצליח להשתלט, להישאר כזה אדיש כזה, ואפילו היא לא תראה לו על הפרצוף, בסדר? אבל בפנים הוא רותח, בסדר? וצריך לדעת, כלומר, במה טיפלת? טיפלת במעשים, וזה יפה, אנחנו נשבח אותך, אבל לא טיפלת במידות, לא בנית בנפש שום דבר. עכשיו רבותיי, ספר החינוך, אפר אנחנו תחת כפות רגליו, ספר החינוך חוזר הרבה פעמים על המשפט, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. את צריך להיזהר מאוד מהמשפט הזה, אני לא אומר שהוא לא נכון, יש בו מאמת, וגם הרמב״ם הולך בדרך הזאת. למשל הרמב״ם אומר, עכשיו אדם אומר לעצמו, אז איך אני בונה את הנפש?
הרמב״ם.
זאת שאלת השאלות, אבל גם רמב״ם, גם רמב״ם בעצמו בפרק הרביעי אומר, תעשה מעשים. למשל יש לך, מה אתה נותן? אתה נותן 100 שקל לצדקה פעם אחת, אולי תיתן 10 פעמים 10 שקלים, יותר טוב. אתה חוזר על מעשה כמה וכמה פעמים, נכון, וגם, אבל, אבל רבותיי, זה דרך, גם, גם זאת דרך, לעשות מעשים טובים שהם בונים. אבל הדרך הזאת היא רחוקה, אבל עיקר הנקודה זה ההבחנה. לא, לא, הנושא שלי עכשיו זה לא מה השיטה לבנות את הנפש. ורבותיי, אני אגיד את זה בצורה חריפה מאוד, זה בעיקר בעיה של הדתיים, בגלל שהדתיים מגיל קטן מחנכים אותם לעשות, 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 וטוב שכך. זה בסדר גמור, גם אני עושה ככה, וכנראה תטול ידיים, תגיד מודה אני, רגע, זה מוקצה, אל תיקח, כן תיקח, תעשה זה, תעשה זה, נבנה סוכה, נתקע בשופר, נעשה קידוש, זה בסדר גמור. אבל צריך לא להתבלבל בהתכווננות. אם מה שקורה אצל הדתיים, שהמעשים האלה מכווננים אותם לחשוב שזה כל מה שאני צריך פה, אני צריך שהמעשים שלי יהיו בסדר, זה חשוב מאוד שהמעשים שלי יהיו בסדר, אבל זה לא מספיק, והמעשים הם המישור האחרון, והמישור שלפניו זה מי אתה, איזה בן אדם אתה, מה תכונת הנפש שלך. עכשיו לפעמים זה לא, ברמב״ם, אני חוזר על הרמב״ם, הרמב״ם עוד פעם אומר, מה זה בריאות הנפש? יהיו תכונותיה, תכונה שתהיה עושה בה לעולם הטובות והחסדים. לעולם זה ככה אמירה מופרזת. תראו, לפעמים זה לא יבוא לידי ביטוי אפילו במעשים, ואפילו לפעמים הפוך. אתם יודעים, יש לי חבר שהיה בעוקץ, אז הוא לימד אותי על כלבים. ככה הוא לימד אותי, איזה כלב לוקחים לשמירה? פחדן. למה? כי צריך שמין פח. כלב תקיפה זה מקצוע אחר, זה לפעמים צריך, והכלב תקיפה הוא לא ינבר, הוא יערוב למי שצריך להתקיף אותו, ואז הוא יתנפל עליו. אז אנשים שומעים נביחות, אומרים, זה כלב חזק, מה פתאום? הוא כלב, ורבותיי, זה לא רק כלבים, זה גם בני אדם,
גם בני אדם.
והרבה פעמים אתה לא קורא את הבן אדם נכון. אתה רואה איזה התנהגות, היה לי תלמיד פעם, זה ממש אחד הדברים שנחרטו לי בזיכרון, הגיע לשיעור א', גבוה, יפה כזה, צ'יק צ'ק נהיה, גבאי, כאילו, אתם יודעים, כזה, מנהל את העניינים, מהר מאוד, תוך זמן לא ארוך, ראיתי הכל רקוב מבפנים. כאילו, הכל הצגה, הכל כלפי חוץ, בפנים היה מסכן, עזרתי לו, ממש עזרתי לו, בסוף השנה, היה בעיה לא מסובכת, אפשר היה לפתור אותה, לימדתי אותו איך להתנהג, קיצור, וברוך השם. אבל הרבה פעמים המעשים זה לא האישיות הפנימית, או הפוך. יש לי חבר, טוב, למד איתנו בישיבה, משפחת סבטו, סבטו הרבנים הגדולים, ראש ישיבת מצפה יריחו, הרב חיים סבטו, מה לדעים. אז יש להם אח נכה על כיסא גלגלים מילדות, והוא תלמיד חכם, חוקר, יודע ערבית וחוקר את הגאונים, ולמדנו בישיבה ביחד. עכשיו, האגדה מספרת שהרב סבטו שאל את המקובלים, מה קרה לאח שלי? אמרו לו, אח שלך זה היה נשמה גדולה, נכנסה בגוף, הגוף התפרק, זה המצב. עכשיו, אני לא מהמקובלים, אבל אני אומר, אני יודע שיש לו נשמה גדולה. עכשיו, אבל מה יהודי יכול לעשות? הוא בכיסא גלגלים, הוא כל הזמן תלוי באחרים. בסדר? מי שיש לו נשמה גדולה, אתה רואה אותו, נגיד, חסד, עושה חסד לאחרים. הבן אדם הזה, כי הוא כאילו הכניס אותו בבית סוהר, מה לעשות? כיסא גלגלים. אז מה? אבל מי שמתבונן טוב, רואה, יש לו נשמה גדולה, שקשה לה לבוא לידי ביטוי במעשים. כמובן שהדוגמאות שאני נותן, הם בקצוות, ולרוב יש התאמה. אבל עכשיו, הנקודה שצריך לשנן אותה, במערכות החינוך, וגם אצלנו בבית, כל אחד כשהוא מגדל את המשפחה, את עצמו ואת המשפחה שלו, זה מה המשימה? המשימה שלנו זה בניין האישיות. זה לא רק לעשות מעשים, זה לא רק הדתי, אני בכוונה קורא לזה הדתיות הזאת, עוד פעולה ועוד פעולה, ואנחנו כמובן חשוב לנו כל פסיק וכל קוץ של כל מנהג ודאורייתא ודרבנן, כל פעולה הכי, אבל הפעולות האלה זה השלב האחרון, זה ההוצאה לפועל של, של מה? של האישיות. ומה שאנחנו צריכים זה בניין האישיות, התכונות של, של האדם. אני אתן עוד דוגמה, המשנה של איזהו חכם, איזהו גיבור, איזהו עשיר. אולי בעשיר זה, בכל הדוגמאות שמה, אבל בעשיר זה הכי פשוט לבאר. איזהו עשיר? המיליארדר. לא הבנת. המיליארדר זה, בהשאלה, אני מקווה שלא יבלבל אתכם, זה העשיר הדתי, כלומר, יש לו כסף. אבל אנחנו לא שאלנו מה יש לו בכיס, הכסף שלו הוא בכיס או בבנק או ב... אנחנו שאלנו על האישיות שלו, האם הכסף הוא חלק מהאישיות שלו? לא. בסדר? המשנה אמרה תראה לי אישיות עשירה, זה לא הכסף. עכשיו בתור דוגמה או ראייה אפשר להגיד, את הכסף אפשר לקחת לך, הוא יכול להישרף, את האישיות אף אחד לא ייקח לך. פגשתי פעם, לא נעים, היה יהודי אחד, תלמיד חכם, לא סתם, היה תלמיד חכם שהוא באמת רצה לעשות דברים טובים, ללמד תורה, להפיץ תורה, אבל אתם יודעים, אתה רוצה לעשות דברים טובים, אז בשביל זה צריך גם קצת אמצעים, קצת כסף, קצת אתה רוצה להקים את זה. אז אז הוא ניסה לתפוס, אתה רוצה איזה משרה, איזה זה, יש עוד אנשים שרוצים. והוא נכנס בהתנגשות עם, לא רשום עם איזה מישהו אחר שגם רצה. שלא תדעו מצרות, רחמנות, איזה מלחמות עולם, מסכן, בסוף, לא יודע, נראה לי שהוא נפטר משברון לב. אני צפיתי, זה קרוב משפחה. אני צפיתי באירוע הזה מהצד. אמרתי לעצמי, תראה, בן אדם באמת רצה לעשות מעשים טובים. אבל ברגע שהוא רצה לא רק לתת את עצמו אלא להשתלט על כל מיני מכשירים, אז יש אנשים אחרים שגם רוצים את המכשירים האלה. ואז אמרתי לעצמי, תראה, בוא נשווה את זה לרבנו. טוב, לא כל אחד. רבנו, הרב צבי יהודה, היה אוכל פת במלח, היה לו איזו דירה כזאת ישנה. מה היה לו? היה לו עוצמה פנימית. לא היה לו רכוש, לא היה לו מכשירים, לא היה לו 17 מנדטים שרים למשמעתו בכנסת. היה לו עוצמה פנימית. שרבנו נפטר, אחד המספידים הראשון, אני חושב שהספיד, היה הרב גורן. והרב גורן, אם אתם, מי שקרא, מי זה היה הרב גורן? הרב גורן היה אדם תקיף, תקיף, גם בצבא. הוא לא עשה חשבונות, אמר משהו, יש לו על... היה תקיף. ובהספד שלו הוא אמר, על רבנו, הרב צבי יהודה, הוא אמר, אז על גברא דמסתפינא מיניה, פחדתי ממנו. אתה פוחד, ממה פחדת ממנו? זה אדם עם העוצמה הפנימית, אומר, תגיד לי, איפה, תראה לי את זה, בחומר, לא רואים את זה כלפי חוץ. אז אם כן, עוד נחזור למשנה. אז מה זה? זהו עשיר האישיות שלו. שמח בחלקו, מי ששמח בחלקו, לא תוכל לקחת את זה ממנו. זה טבוע באישיות שלו, וכן כל השאר. זהו גיבור. האמת שהגבורה פיזית זה גם... זה בסוף גבורה פיזית זה גם כוח נפשי. זה לא רק גבורה פיזית. כל מי שמתמודד באתגרים פיזיים יודע ש... שגם הגבורה הפיזית, אם אדם אין רוח בו, הוא בצבא, כל אחד יודע את זה. אם אין רוח, אז השרירים לא יועילו. איזהו חכם. מה זה איזהו חכם? זה גם דבר חשוב מאוד. הרבה פעמים חושבים שאיזהו חכם זה הרב עובדיה. הרב עובדיה באמת היה חכם. זאת אומרת, המאגר, יש לו המון ידע, מה שאתה שואל אותו, עונה לך, יש לו ידע. לא, איזהו חכם, הלומד? סליחה, הוא צריך ללמוד, היום אומרים, אז הוא לא חכם. לא, יש לו, זה תכונה באישיות שלו. זה לא איזה מאגר של ידע, אבל מי שגם מאגר ידע, זה כבר הופך להיות חלק מהמהות של האדם, אבל הדגש של המשנה, יש לו סקרנות. בעצם, מה זה היה לומד מכל אדם? יש לו את הסקרנות הזאת, היכולת הלמידה, זה האישיות של החוכמה שלו, הוא רוצה כל הזמן, הוא רוצה להחכים כל הזמן. טוב, כל הדוגמאות של המשנה, איזה הוא עשיר, איזה הוא גיבור, אז נמצא בסופו של דבר שהנקודה זה באמת המעשים הם התוצאה. אנחנו רוצים שיהיו מעשים, זה בסדר, אנחנו לא בעד איזה מלאך שיש לו כוח תיאורטי והוא לא בא לידי ביטוי. סוף סוף אנחנו נמצאים פה בעולם, אז ממילא התכונות שלנו יבואו לידי ביטוי, אבל המשימה זה הבניין של תכונות הנפש. אני אתן עוד דוגמה. קצת, תראו, פעם איזה קרובי משפחה באו לבקר, חרדי, והביאו מתנה, טוב היום. נו, פעם היו כאלה, טטריס, איך קראו לזה, המשחק. היום לכל אחד יש את זה במכשירים. איך שהם נסו, זרקתי את זה לפח. מה? זה לא צנוע? מה היו רואים שם? סתם איזה הכבישים כאלה, אני יודע, תקל, מה? מה אתה רוצה? יש שם משהו לא צנוע? לא, זה משהו, אין לזה, הבדץ יגיד שזה לא קשר? איפה, תראה לי בשולחן ערוך, איפה כתוב שיש בעיה במכשיר הזה? איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור להיות עצבני? לא מצאתי. והאמת היא, רבותיי, תראו, למשל, אפילו בחינוך ילדים, אנחנו מתחילים כבר מגיל 3, כבר מתחילים לחנך למצוות. בסדר, אנחנו נמשיך לעשות ככה, זה בסדר. והילד הזה, מה זה המצוות? עושה אותם כמו אוטומט, עושה, תעשה, זה, תעשה. בסדר, יום, ככה צריך להיות. זה הופך להיות חלק מה... אישיות שלו. אבל צריך להיזהר לא להזניח את המידות. ולהפך אפילו, בשנים הראשונות, אחד הדברים החשובים ביותר זה בניין המידות שלו. למשל, אתן לכם דוגמה. הבן שלנו, ברוך זיכרונו לברכה, הוא היה גאון. ממש גאון. פעם הוא אמר לאחותו הגדולה, שהיה ילד בן 10, הוא אמר לאחותו, ילד בן 10, אמר לה, את חכמה, אבל את לא חריפה. ילד בן 10, כי הוא היה חריף. אז שיכול להבחין. בקיצור, היה גאון, באמת. עכשיו, יש הורים, שכשיש להם ילד כזה, הורים, קדימה, בוא יעשה תואר ראשון ותואר שני, ונדחוף לו את כל ה... ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אנחנו, בסדר, נתנו לו אתגרים יותר מילדים אחרים, אבל היה חשוב לי קודם כל שהוא ישמח, קודם כל שיהיה לו ביטחון, זו דוגמה מאוד מאוד משמעותית. מה, להציב את זה כאתגר, כמשימה. אנחנו רוצים לבנות את המידות. עכשיו רבותיי, זה מצווה דאורייתא. עכשיו אני נהיה דתי ואני מנסח את זה בניסוח של מצוות. איזה מצווה זאת? והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו. אם רוצים, זה מצווה דאורייתא. אבל, והאמת היא שזה, בסדר, אז אפשר להראות שזה מצווה. אבל צריך לשים את זה מעל המצוות. המידות הן לפני המצוות. הן האישיות, איזה בן אדם אתה? אתה עכשיו מניח תפילין, אז אתה בן אדם שמניח תפילין. אתה יהודי, בנוי באישיותו, שמניח תפילין. זה הסיפור שלך. התפילין צריכים לצאת מתוך אישיות. בסדר, זה לא מעכב, אפשר, כל אחד יכול להניח תפילין, הוא צריך לעשות את זה. אבל זאת התחנה הראשונה לפני מצוות, לא שעכשיו אני אגיד, טוב, אז אני לא אעשה מצוות כי אני עכשיו עסוק במידות. בסדר, תראו, אפילו, אני אספר להם, זה סיפור קצת חריף. הייתי בשירות מילואים, והגיע איזה חייל סדירניק, צעיר, מבולבל, מבולבל על השכל, והוא התחיל לשאול אותי איך הוא צריך להתעסק עם החברה שלי. עכשיו, רבותיי, מה זאת אומרת איך הוא מסתדר עם החברה שלו? זה קרץ, נכון? מה, אני צריך מה הייתי צריך להגיד לו בתור דתי? איך זה... הוא לא היה דתי, אבל מצד שני הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני יכול להניח תפילין, כזה, אבל בעיקר הוא היה מבולבל. בסדר? עכשיו שואל אותך בחור בן 19-20, אומר, אני לא מסתדר עם החברה שלי. מה צריך להגיד לו? אלא קראת, אל תסתדר, תעזוב אותה, תתרחק ממנה. אני לא נתתי לו לגיטימציה, אבל כל מה שהיה חשוב לי זה שהוא יהיה יותר יציב. זה מה שהיה חשוב לי עכשיו. לא היה חשוב לי שהוא עובר על איסורי קראת. אני גם לא, אני לא אבא שלו, אני נפגשתי איתו ממש אבל אתם יודעים, אני ראיתי לנגד עיניי בחור לא יציב, ורק על זה דיברתי איתו. איך לייצב את החיים שלו, גם עם החברה שלו. בסדר, אני לא זוכר איך ניסחתי את זה, איך זה. אבל אתם יודעים, המשימה, האדם, והאדם דתי אומר, עבירות, עבירות, עבירות. ברור, אנחנו בורחים מהעבירות. חס ושלום שלא יצא פה, חס ושלום, שאני פה נותן קולות ודירים וזה. ברור שחס ושלום לעבור איזו עבירה מעשית, דתית. אבל ההתכווננות שלנו, לפעמים אפילו שמישהו שואל אותי, אתם יודעים, יש, איך קוראים לה אובססיה, נו, שכחתי. איך? כן, אז אתם יודעים, יש אס-אמסים כאלה ששולחים לרב, אס-אמס כזה כאורך הגלות. הרב, אני לא בטוח שהתפללתי, אז אולי כן ואולי לא, אז נראה לי שכן, אבל אני לא, אבל משהו כזה לא נגמר. אז בסוף, אז להתפלל עכשיו או לא?
מישהו שאל את הרב אוירבך, מה לעשות על תחנות של יום כיפור, אז הוא אומר, אל תעשה תחנות. תצא החוצה, תחזור אחרי 20 דקות, חצי שעה שיש.
אז כמובן עניתי לו, לך לטיפול. מה עם המנחה? לך לטיפול, זה לא מעניין אותי עכשיו. וגם אני אומר, תדעו לכם, זה טוב, זה צריך להיזהר, זה אחריות של הרב, האבונות עליי. לפעמים אני מגדיר את זה לעצמי כהגדרה הלכתית של חולה, ואני מקל לו בהלכות שאפשר להקל לחולה, אני אומר, זה חולה, אני מקל לו. אתה פטור, נגיד. נכניס את זה בשיקולים. אבל ההתכווננות צריכה להיות גם, אתם יודעים, אחד כזה, זה דוגמה קיצונית. אנחנו מדברים על עצמנו, אני מדבר על עצמי, לא על האנשים הקיצוניים, זה בסדר, זה המקרים הקשים. אבל ההתכווננות, מה מעניין אותנו קודם, ושוב, בלי חס ושלום לא לזלזל בשום מצווה, בשום קוץ, בשום פסיק, בשום תג, אבל על מה אנחנו רוצים קודם? בניין האישיות. עכשיו, דיברתי על זה בשבת תשובה לפני שנתיים, לא זוכר. שבת תשובה, אמרתי, רבותיי, צריך לשאומרים למישהו, תחזור בתשובה. תחזור בתשובה, כן, כן, מה? רגע, אז אולי פעם חיללתי שבת, שכחתי זה הלכה, למדתי זה הלכה. אבל אף אחד לא חושב, תגיד לי, אתה חסר ביטחון? תחזור בתשובה. תעבוד על הביטחון שלך. אתה לא מספיק שמח, תטפל בזה. אתה עצבני, תטפל בזה. תבנה את המידות שלך, תבנה את האישיות שלך. הוא אומר, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? כי זה לפני השולחן ערוך. זה הבסיס, זה האדם. ואז שהוא שואל, איפה המצווה הזאת? אז אני אומר לו, והלכת בדרכם. אספר עוד מעשה שהוא גם קצת מחדד את העניין הזה. הבן שלנו שכב בטיפול נמרץ לפני 20 שנה, זה היה. אז ביליתי שבועיים תמימים בהדסה עין כרם. ובהדסה עין כרם, אני משער שזה ממשיך גם היום, יש בשבתות לכל הדתיים סעודות. יש אמרו לי, זה מישהו מסתמר שתורם את זה, ממש, יש לך שלוש סעודות, כל הדתיים באים, יושבים, גם שרים זמירות, טוב. ובשולחן שבת שמה, היה מעניין, שם למדתי כל מיני דברים, ישבתי עם כל מיני ציבורים. נדמה לי זה היה בסודת, עכשיו בגלל שזה חסיד סאטמר, אז ממש יש הפרדה, גברים, נשים, חיצו. אז ישבנו בסעודה שלישית, ככה. אני ישבתי בקצה השולחן, לידיי שני אברכים, ואחרי זה זה זקן. לפעמים באים חולים גם לסעודות. מישהו שיכול להתנהל, אז זה זקן אחד. עכשיו, הזקן הזה, הוא ביקש מהשניים שלידו שיעשו לו כוס תה. והם לא עשו. אחרי זה הוא ביקש שוב, אז אני שמעתי את זה, וקמתי והבאתי לו את הכוס תה. למה הם לא עשו לו כוס תה? כי המחם היה, כי המחם היה בצד של הנושים. אני חושב שהם אמרו משהו כזה. חזרתי לשולחן עם הכוס תה, אמרתי, אני לא שותק, אני חייב להגיד להם משהו. עכשיו, מה אני אגיד להם? אם זרוח נגיד... היה לי איזה זקן אז, אבל כאילו, כיפה סרוגה היה לך. מי אתה בכלל? אז חשבתי לעצמי, מה אני אומר להם? אמרתי להם, אבל גמילות חסד זה דאורייתא. מה אתם אומרים על המשפט הזה? רציתי לדבר איתם בשפה שלהם. אומר, צריך אדם להתרחק מן אנשים מאוד מאוד. אז אני, אז, שפה הלכתית. אתה שם, יש לך פה איזה איסור, אז אני שם את הדאורייתא להכריע את הקף. אבל האמת היא שהייתי צריך להגיד להם, חבר'ה, אתם לא בני אדם? שמעתם? זה שתי שפות. מה השפה הנכונה? האמת, שתי השפות הן טובות. בסדר? אבל זה החידוד. איך אתה מדבר? האם אתה מדבר, האם אתה דתי עכשיו ואומר, שוב, לכן בחרתי באמת, אם הייתי אומר להם אתם לא בני אדם, היו כאילו לא סופרים אותי בכלל.
אז למה זה מצווה? התורה מצווה על דברים של בני אדם, דרך ארץ קדמה, לא חלק מהתורה.
אז מה, אז מה? התורה מצווה על כיבוד אב ואם, התורה מצווה...
אנחנו צריכים לעשות את זה מצד בני אדם או מצד...
האמת היא שכל דבר, אבל זה סוגיה אחרת, זה סוגיה אחרת. צריך להבין... הסוגיה היא מה ההבדל בין יהודי שעושה גמילות חסד לבין גוי שעושה גמילות חסד. זו סוגיה אחרת, לא רוצה להיכנס אליה. זאת אומרת, הסוגיה הזאת תביא לידי ביטוי איזה עוצמה יש בעובדה שזה מצווה. בסדר? אז זה צריך לעשות שיעור על מצוות, אבל אני לא רוצה לעשות שיעור על מצוות. אבל עכשיו אני רוצה להדגיש את הנקודה של הבניין של האישיות. כי רבותיי, באיזה ספרים זה כתוב? באיזה ספרים תורניים זה כתוב?
ספרים על מידות.
כן, כן, נכון, יש ספרים. תראו, אני לא המצאתי את זה גם בתור אמירה משמעותית. רב ישראל סלנטר בישיבות המוסר הוא עסק בזה. הוא עסק בזה, טוב, אני לא כזה בקי, אבל בספרים שלו, הוא עסק בזה. אפילו, תדעו לכם, אני שמחתי לראות לפני בערך 10 שנים, שהציבור החרדי תפס את זה. תדעו לכם, למשל, יש צרה שנמצאת, הייתה בישיבות החרדיות, גם היום. שאצלנו זה פחות. למשל, אתם יודעים, שמעתם על ישיבת מיר? יש לי בוגר שלמד אצלי והלך לישיבת מיר לכמה שנים, אז הוא סיפר לי מה קורה בישיבת מיר. רבותיי, הוא אמר לי, כל תחילת זמן חורף וקיץ יום הדין. למה יום הדין? תולים רשימה איפה המקום שלך בבית המדרש. שמעתם? זאת אומרת, יש 3 דרגות. מרכז האולם, השוליים של האולם, ולמטה. באולם למטה. אם לא היית טוב, אתה תעבור לשוליים, ואם גם משם לא היית טוב, אתה תרד למטה. ולהפך, אתה תתקדם, כאילו, מודדים את הקידום שלך. איזה יום מדהים. אני לא יודע איך מודדים את זה, כאילו, עם זה, זה אלפים של, אלפים של תלמידים. סיפרתי את זה לרב יעקב שפירה, הוא אומר לי, אין להם מקום, אין להם ברירה. כאילו, אני התפעלתי מהלכתחילה. עכשיו, רבותיי, עוד נקודה. אתם מבין? בא גביר לראש הישיבה, אומר לו, מי מספר אחד שלך? לבת שלי. בסדר? ויש מושג כזה. מי עולה שלישי, ראש הישיבה עולה? מי עולה רביעי? אצלנו, יאללה, כל אחד עולה. אתם לא מבינים, רבותיי, מי שעולה זה, זה כאילו, סימנו אותו. יש לו מקום. אתם מבינים איזה לחץ זה עושה? זה סכנת נפשות לפעמים. טוב, אני מגזים קצת. אבל זה מצד אחד, אתה אומר, קינת סופרים תרבה חוכמה. בוא נאתגר, למה לא? אנחנו רוצים להיות ציירת. אבל זה גם מסוכן. ולפני, ממש אני אומר לכם, ראיתי כמה אלונים חרדים, מאוד שמחתי לראות שהם תפסו את זה. לא, מה הם רצו? מה הייתה המשימה שלהם? אנחנו רוצים להוציא אנשים מצוינים. זה מה שאנחנו רוצים. ומה יהיה עם אלוהים הלא מצוינים? מה יהיה איתם? מה אכפת לנו? אז הם התחילו להתעניין בזה. ממש שמחתי לראות שכותבים, רגע, בוא נבדוק את נפש הילד. לא. מה אתה רוצה? תורה, 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 תורה. רגע, אבל איזה בן אדם הוא? תבדוק מה עובר עליו? מה, תתייחס אליו? לנפש שלו? מאוד שמחתי לראות את זה. זה כאילו, הם ראו את הצורך.
הם
היו אכזריים, זה כן, זה מבחינתי.
עכשיו, איפה
הם?
זה לא נכון שהם אכזריים.
לא, זה לא נכון. יש להם סולם ערכים משובש, שבו הגמילות חסד היא לא תופסת מקום, והם צריכים להיות דתיים, ויש פה נשים, צריך להתרחק מהנשים. לא, לא, לא.
ברגע שאני פוגש את האנשים, אני אומר, אני יכול לקום בכיסא ללכם,
אבל זה סוגיה אחרת. ודאי שצריך ללמד עליו זכות. ודאי, ודאי. זה סוגיה אחרת. אבל אני משתמש בסיפור הזה שוב כדי, רבותיי, אז הסוגיה שלנו, סיכום ביניים, הסוגיה שלנו זה מצוות ומידות. דתיות ובניין האישיות. אז יש ספרים, תראו, ישראל סלנטר זה לא סתם ספרים, זה תנועה, הוא הקים תנועה. אף על פי שהיום, מה נשאר מזה? משגיח.
במספר ישראל בארץ.
כן, לא יודע. תראו, אני פגשתי תלמיד של ישיבת נבר הדוק, שסיפר איך הם עבדו, לא, מה, איך עושים אצלנו בישיבות? נותנים שיעורים. אולי, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם את זה דרך... הייתה לפני שנה, קבוצת נשים ביקשה שיעורים בחינוך ילדים. טוב, בסדר. הגיעו לשיעור הראשון, מיד פתחתי בסוגיה הראשונה, ולימדתי. אבל ברגע שהסתיים, דיברתי על סוגיית אהבה כלפי ילדים. ברגע שסיימתי 3/4 שעה, עצרתי ואמרתי להם, למה באתם אליי? שתקו כולם. מה אתם חושבות שאני יכול לעזור לכם? אני אומר את זה גם לכם עכשיו. מה אני יכול לעזור? אני יכול לתת ידע. מה זה עוזר שאני נתתי ידע? עיקר הבעיה כשאתה הולך לגדל ילדים זה, הבעיה זה לקדם את האישיות שלך. למשל, נגיד לקחתי את הסוגיה של אהבה, תראו רבותיי, מיותר לדבר, לא מיותר לדבר על זה. זה ברור מה, זה טבעי, נכון? לא, זה לא טבעי. אהבה לא מספיק, כל הורי כי 99% מההורים אוהבים את הילדים. אבל האם אתה מביע את זה? אתה מספיק אומר מילים טובות לילדים? מחבק את הילדים? עכשיו, רוב האנשים כן, אבל מה נעשה שיש בן אדם שהוא מופנמת, אימא שהיא מופנמת? יש אנשים כאלה. קשה להם להביע, הם מופנמים. בסדר? אז הרב אמר בשיעור שזה חשוב להביע את הבא. תודה רבה. מה זה יעזור? האישיות שלך היא מופנמת, תטפל בזה. ואמרתי להם במפורש, אז מה זה יעזור שאני דיברתי על זה בשיעור? אבל אתם צריכים לעשות עבודה. עבודה אישית, השיעור זה ידיעה, עוד ידיעה, עוד ידיעה. בסדר, אז הנה שיעור שלם, אני... זה חשוב. האמת שצריך כמה שיעורים לדבר על זה. לשנן את זה, להחדיר את זה לתודעה שזאת משימה, בעניין האישיות זאת משימה. צריך לעשות אותה, צריך לעבוד עליה. אבל עכשיו, אז היהודים מנבר הדוק, סיפר שהם היו יושבים בקבוצות, נגיד בחור שנה זין עם בחורים שנה א', כל שבוע מפגש, והוא היה אומר לכל אחד, על מה אתה עובד השבוע? על מה אתה? על מה אתה? על מה אתה? ובשבוע הבא תן דין וחשבון, מה עשית? על איזה מידה אתה תכננת לעבוד? אתה זה כן, מה עשית השבוע? איך התקדם? לא יודע כמה זה יפה מאוד רבותיי, זה יפה מאוד, כלומר הם לא הסתפקו בזה שנכתוב את זה בספרים, בואו נתרגל את זה, כאילו. ובאמת בימינו יש אפילו דבר מאוד נפוץ ומקובל, אימון אישי בלועזית, אתם יודעים, קואוצ'ינג, זה דבר יפה מאוד. אבל מה ההבדל בין מה שאני דיברתי לבין האימון האישי? מה? זה לא נכון. זה לא נכון. המאמנים הם אומרים לך, חביבי, אתה צריך לעבוד על האישיות שלך. לא. זה לא רק מעשי. לא. בזה הם מזהים. הם מזהים את השורש. אז איפה הבעיה? במה אנחנו לא משל... רבותיי, זה דבר נפלא מאוד. השיטה הזאת של האימון האישי, דבר נפלא מאוד. הלוואי שהיה לי מאמן אישי. איפה הבעיה? מה? לא נכון. לא נכון. אז תדע לך שהשיטה של אימון אישי זה מישהו שהוא חכם לשאול אותך את השאלות על עצמך. הוא לא בא עם שיטה. הוא ממש לא בא עם שיטה.
דיבר לתוצאות,
דיבר לתוצאות. או, זאת הנקודה. האימון האישי אומר חביבי, תשמע, אתה רוצה להתקדם בחיים? אתה, יש לך תכונה שאתה נכנס בכל אחד, חביבי. אתה עובד פה באיזה משרד? אתה רוצה לעלות בסולם הדרגות? אם אתה תיכנס פה בכל אחד, אתה לא תצליח. אתה תיקח ללב, אתה לא תצליח. אז מלמדים אותך איך לסדר את התכונות נפש שלך, אבל הכל בשביל שבסוף יהיה לך משרה טובה ופרנסה טובה. זה הסיפור שלהם. האמת היא, אכפת לי.
נמצא משהו.
לא, זה... כלומר, אדם שהמטרה שלו היא לבנות את האישיות שלו, שילך לאחד כזה. מה אכפת לי שהוא נולד מאיזו תפיסה חיצונית לגמרי. בסדר? אנחנו רוצים, ורבותיי, כל זה, זה רק מה שאני אומר היום, שבוע הבא אני אגיד מדרגה מעל זה. זה מדרגה אחת. אז היום בררנו את מדרגת המעשים, שעליה צריך לתת שיעור בנפרד, מה זה, מה המשמעות של המצוות, אבל אנחנו רוצים לא להתכוונן רק לעולמן של המצוות, אלא לעולמם של תכונות הנפש. זאת אומרת, המשימה היא בניין האישיות. אני אולי אני אגיד את זה עוד משפט אחד, אפשר לצייר את זה בעוד סיור. יש אנשים שאומרים, תשמע, צריך לתקן פה את העולם. פה יש בעיה? קדימה, אני מתגייס. גם פה יש בעיה? אני מתגייס. זה יפה. זה יפה מאוד. ומה עם עצמך? ומה עם האישיות שלך? אדם כזה לרוב, הוא יתגייס לעבודות שבהם הוא יש לו כישרון שהוא יכול שם להצליח, אבל אם יש לו איזה חיסרון באישיות, בסדר, אז אני אחפש בפעולות שאני יכול לעשות אותן עם, עם החולשה האישיותית שלי. ומתי תבנה את האישיות שלך? אז לתקן את העולם במעשים זה מאוד חשוב, זה טוב. אבל אולי אני אסיים, אני חוזר לשיעור נשים. אחרי שניים שלושה שיעורים אמרתי להם, עכשיו נהפוך את המבט. אמרנו ככה, בהתחלה אמרנו, אני, המשימה שלי זה לגדל ילדים, מה אני צריך להיות בשביל זה? פחות מופנם, בעל ביטחון. טוב, אז אני צריך לבנות את המידות האישיות שלי כדי להצליח לגדל טוב את הילדים. עכשיו אולי נהפוך את התמונה, אולי הקדוש ברוך הוא שלח לי את גידול הילדים בתור אתגר שדרכו אני אמנה את המידות שלי. אז בניין המידות זה לא רק, לא אכפת לי, ההסתכלות הזאת היא גם טובה, להגיד כלי שיצאו ממנו מעשים טובים, אבל צריך לרומם את המבט ולהגיד, לא, הפוך, זה לא רק גידול ילדים, כל מיני אתגרים שנתקלים בהם בעולם, זה מבחן, איך אני אקדם את האישיות שלי ואשכלל אותה יותר ויותר. אז אולי רק נסיים באמא שלי עליה השלום, בשבוע הבא יום הזיכרון שלה. אתם יודעים, זה לא כך יפה לדבר על זה, אבל אני בסוף החיים שלה חשבתי שהיא תיפטר מן העולם אחרי 120, מה אני אגיד בהספד? זה בסדר? עכשיו היא חיה, מה אתה חושב על כלת? לא יודע, זה בסדר. בסוף בלוויה שכחתי את זה, אמרתי דברים אחרים, אבל רציתי להגיד בלוויה שאני בטוח שהגיע לעולם האמת, אז רב ישראל סלנטר היה מאוד שמח לפגוש אותה. למה? כי אמא עליה השלום, גם כשהייתה נגיד בגיל 70, לפעמים היא הייתה נתקלת באיזה משהו והייתה אומרת, אני אעבוד על עצמי. רבותיי, אני מברך את עצמנו שנגיד את זה בגיל 70, כאילו זה מתאים לבחור בגיל 18, 30, כאילו אתה בהתחלת החיים, אדם כבר, הוא כבר יש לו ילדים ונכדים, הוא כבר יצא לפנסיה, כאילו עכשיו הוא צריך עכשיו לעבוד על האישיות שלו, כאילו עזוב אותו. לא, אמא אמרה, אני אעבוד על עצמי, שכלל את זה, לא זוכר על מה, לא משנה. ההתבוננות הזאת של, כן, כל החיים, כל החיים אנחנו צריכים להתבונן באישיות שלנו ולהגיד, ואני חושב שיגידו, מה הקדוש ברוך הוא חנון ורחום? לא, לא רק חנון ורחום, גם שמח וגם בטוח בעצמו, כל התכונות הטובות, והלכת בדרכיו. עד כאן.
טוב, בלשון מהתחלת השיעור אמר שבעצם העבודה הזאת של אחרי המעשים היא משפוע לבבות. עכשיו הרב כל הזמן דיבר על לעבוד על עצמך, אז בעצם הם נותנים לנו איזה דרך איך לעבוד על עצמנו, איזה דרך אחרת הרב מציע שנעבוד על עצמנו מעבר לאחרי המעשים ומשפוע לבבות. מה זה נקרא אז לעבוד על עצמנו?
בוא נשאיר את זה לשבוע הבא.